ברוכים הבאים לעוד פרק של אומש מדבר כדורגל. מודה שגם בחלומות הכי ורודים שלי לא חשבתי שזה ייגמר 4-1. אמרתי על 3-1. בעיקר כי כשהקבוצה לא משחקת רק על חלילי, ואחרי ששברה את הנחס במשחק הקודם, קיוויתי למשחק קצת יותר התקפי. וגם זה היה באיזושהי נימה, נקרא לזה צינית. זה עדיין לא מושלם, צריך לומר את זה. 3 שערים לא הובקעו ממשחק רץ, אלא מנייחים, כדור חוזר אחרי נייח ומסירה ארוכה. אבל אם יש משהו שאני לוקח מהמשחק הזה, הוא את רוח הלחימה והתשוקה שנראה שסוף סוף חזרה לשחקנים שלנו. וגול אחד, באמת נהדר של שחקנה הצעיר של באר שבע, הולד עומר, שגם קבע את תוצאת הסיום. אבל השווינו את יחס השערים לזה של מכבי תל אביב, שתפגוש כבר במחזור הבא את בני ריינה, שלדעתי היא הקבוצה עם ההישגים הטובים ביותר בפלייאוף העליון עד כה, למשחק מאוד מעניין באצטדיון גרין. אז קדימה, בואו נרוץ לסיכום ההתמודדות מול הפועל באר שבע והכנה לקראת הדרבי מול הפועל חיפה, שהיא זו ששמה קץ לרצף הניצחונות של ריינה וניצחה אותה 2-0, ונראתה היום כמו הצל של אותה קבוצה במשחק מול מכבי תל אביב. יש יאמרו שבאה לפתוח רגליים, אבל שלא תטעו, מולנו תגיע קבוצה הרבה יותר נחושה. פתיח וממשיכים. אז רגע לפני סיכום המשחק, מספר כותרות שעלו השבוע. חלילי סיים את העונה, מכה קשה מאוד לחלק ההתקפי של חיפה שנשאר, כמו שחשבנו, ללא מענה איכותי. אני לא יכול לומר שאני מאשים אותו, כאשר המעבר שלו תלוי לא מעט בקשירות שלו, אבל נוכל להתנחם בכך שיצא לנו ליהנות ממנו כמעט בכל שלבי העונה, והוא נתן לא פעם רגעי קסם. ועכשיו זה רשמי. המועדון הודיע כי בסיום העונה מסי דגו יסיים את תפקידו ובמקומו יגיע ברק בחר, שחתם כבר לחוזה לשנתיים. האמת, לא האמנתי שתצא הודעה רשמית לפני סיום העונה, ובהתחשב בזה שגם ככה המצב המנטלי לא בדיוק היה נוכח בצורה חיובית בקבוצה, אבל לפי תגובת השחקנים, גם הם הופתעו שההודעה לא הגיעה בסיום העונה. כבר דיברתי על זה שההתנהלות של מכבי חיפה השנה כמועדון לא הייתה להיט, ולדעתי אפילו קצת החזירה אותנו אחורה בציר הזמן. אבל זה מה יש. ועם זה ננסה לנצח ומסי זכר, בעיניי לפחות, כמאמן שהתמודד עם אחת השנים הכי קשות בכדורגל הישראלי, והוא התמודד עם זה בצורה מדהימה, כולל הופעות מכובדות באירופה, ואני מקווה שבשנה הבאה המועדון קצת יחזור להתנהלות כללית טובה יותר. בכל מקרה, ברק כמו ברק בחר כבר מבצע תכנונים, ויש דיווחים על זה שהוא כבר יושב עם אלברמן בנוגע לעונה הבאה, ככל הנראה פיירו עם אחר בסכום מוערך של בין 3 ל-4 מיליון אירו, וכבר מחפשים רכשים לעונה הבאה. על שיתוף הפעולה בין בחר לאלברמן תקום וטיפול העונה הבאה. המועדון הודיע כי גיא צרפתי לא ימונה לעוזר המאמן של ברק בחר, אלא אמיר נוסבאום, מאמן קבוצת הנוער של חיפה, שדווקא לא הבריקה יותר מדי השנה. והיא ושאר קבוצות הליגה לא באמת טיוו איזושהי תחרות לקבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה. בכל מקרה, צרפתי היה החצי המשלים של בחר ברוב העונות המוצלחות שלו בשנים האחרונות, ומעניין יהיה לראות אם יוכל להסתדר גם בלי עוזר מאמן כזה דומיננטי. גם דיה סבא ככל הנראה ישוב בעונה הבאה, ויהיה מעניין לראות אם הקהל יסלח, כאשר הקולות לפי מה שאני ראיתי מאוד חצויים בנוגע לחזרה הזו. גם שמות כמו נטל אבי שאמר שהוא לא מעוניין לסיים את דרכו ביפן על הפרק, וכמובן עומר אצילי, שדיברתי על זה בפרק שעבר, וגם שמו של שון וייסמן נקשר למכבי חיפה, ויכול להיות באמת אוספת כוח מאוד משמעותית לחוד. כרגע עתידים לעזוב איתמר ניצן שפורש, קנדיל, חלאילי, פיירו, לסובוי וחמד, ומתנדדים קורנו, גרשון, סק, שימיץ, שואו וגוני נאור, שככל הנראה יצא לעונת השאלה. בעמדת השוער כרגע, לפי פרסומים על הכוונת, נמצא גד עמוס. וגם סגיב יחזקאל, שלדעתי יכול להיות תוספת משמעותית מאוד למכבי חיפה, אם וכאשר יצליחו להביא אותו. עוד שם שלא עלה בכותרות, ולדעתי יכול להיות תוספת כוח לא רע בכלל, שימו לב, וזהו תומר יוספי. אתם יכולים לחלוק עליי, זה בסדר, אבל לדעתי הוא אחד מקשרי העשר הכי טובים שיש כיום בארץ, בטח מבחינת הישראלים, ואם המחיר של הדיונה היה ריאלי, זה גם היה איזשהו רכש שמכבי חיפה הייתה צריכה לנסות ולהנחית, אבל אני לא כל כך רואה את אברמוב אחרי הסיפור עם קינדה, מוכר אותו לנו לפחות במחיר שפוי. נורא מעניין לראות אם יהיו זרים בכלל שירצו להגיע לישראל אחרי העונה הזו, ועל אף שכרגע אופה לא נראית כמו מי שרוצה להדיח את ישראל מהתחרויות באירופה, צריך לזכור שבעוד כמה שבועות יהיה איזשהו פורמט של פיפה, ששם זה בטוח יעלה, וייתכן ונקבל איזושהי הרחקה מפעילויות באירופה, שזה קצת יקשה להנחית פה שחקנים וייתן מכה כלכלית אדירה למועדונים בארץ. אז ספרו לי, את מי אתם הייתם רוצים להביא למכבי חיפה לעונה הבאה, לפחות מבין הישראלים? ואחרי הדיבורים, קדימה, בואו ניגש לסיכום המשחק. אז שתי ההגנות הכי חזקות בליגה נפגשו, ואחת מהן הראת העליונות. אמנם לא בתחילת המשחק, אבל בערך מדקה 15. לא היו תירוצים למשחק הזה. קיבלנו יומיים על פני הפועל באר שבע, ואומנם חלאילי סיים את העונה, אבל גם באר שבע חסרה את לופז וויטור, והייתה נראית הרבה פחות אגרסיבית מתמיד, ונראה שבאמת הראש שלה די בגביע. אז את המשחק הזה פתחנו במערך 4-2-3-1, עם קיוב בשער, דניאל, שימיץ, סק וקורנו ברביעה האחורית, אלי וג'אבר בקישור ההגנתי, סייף בימין, רפאלוב במרכז, חג'ג' בשמאל ודין בחוד. המערך הזה היה אל מול ה-3-4-3 של באר שבע. המערך שלנו היה די ורסטילי, כי בפועל אלי התחיל כשש לבד, וג'אבר אישר קו עם רפאלוב, מה שקצת תקע את המשחק שלנו, ומאוד אפשר לבאר שבע לעשות לחץ כבד מאוד ואפקטיבי. אבל כאשר גם ג'אבר וגם רפאלוב ירדו מעט לאחור, בעיקר ג'אבר, זה אפשר לפתוח את המשחק. ההתחלה לא בסרה טוב, והקבוצה באמת נראתה עובדת עצות. אלי עם כמות עיבודים פסיכית ב-11 דקות הראשונות, וההתעקשות להניע כדורים מאחור, אפשרה לבאר שבע להיות ראשונה לרוב הכדורים, או לפחות לחסום לנו את כל האופציות. אחרי הנגיחה של שימיץ בתחילת המשחק, והניסיון על הכדור החוזר של סק, הוא כמה דקות לאחר מכן, בערך מדקה 12, כאשר ג'אבר אישר קו בקשור הגנתי עם אלי, ורפאלוב גם ירד קצת כדי לקבל כדורים, זה אפשר לחיפה להתחיל להניע כדור. ואז היו שתי הזדמנויות טובות שרפאלוב קיבל דאבל פס ובעת, דקה לאחר מכן דין בלם בעיטה של ג'אבר, מאוחר יותר הוא גם בלם בעיטה של סייף, וכבר דיברתי על המיקומים של דין כאשר שחקנים שלנו מתווכים את השער, וגם סייף לא ממש מצא את עצמו בהתחלה בימין. ואז, כדור חוזר מנייח שמגיע לסק בדקה 25 שמגביה, קרוס מדויק ודין נוגח פנימה. סק מראה גם לקורנו וגם לדניאל ולכל שאר השחקנים איך מרימים קרוס. כדור נפלא על שטח המת של השוער ונגיחה באמת לא פחות טובה של דין, שאולי שמע את הביקורת שלי על המשחק קרוס שלו במשחק מול נתניה, שלא לקח להם את הכדור לבלם שלהם. 5 דקות מאוחר יותר, המשחק קיבל את התפנית החד צדדית שלו, כאשר קיוף בכדור ארוך מוצא מיקום רע מאוד של בררו, ודין לבד כל הדרך אל השאר, שבמזל לא פגע במשקוף. אבל הפעם המזל היה לצידו, מאוחר יותר המזל היה עם המשקוף. 2-0, ונראה היה שמכבי חיפה קצת חוזרת להתלהב מכדורגל. היה גם כדור גדול של חג'אג' לדין שלא הצליח לרוץ כל הדרך אל השער, דקה 63, באר שבע מבצעת חילוף רגע לפני נייח ועוברת למערך 4-3-3. הגבה של רפאלוב מוצאת את דדיה, שהראה לשימיץ איך כובשים את זה נכון, ונגח שער עצמי 3-0. ואז, כמו שאמרתי מקודם, דקה 72, רפאלוב לוקח עוד כדור ענק, מעביר לחג'אג' באגף שמאל, שמעביר באמת את אחד הקרוסים היפים של העונה, משאיר את דין לבד מול שער ריק, וממטר בערך בועט למשקוף. ואז, אחרי שנכנסו קנדיל, קינדה, סוף ופיירו על חשבון ג'אבר, רפאלו, סייף וחג'אג', קנדיל לוקח כדור אדיר ממסירה רעה של שחקן באר שבע, מעביר לקינדה, מעביר שמאלה, לסוף, שקובע 4-0. ובדקה 92, בעיטה אדירה של שחקן באר שבע, עולה דומר, קובעת את תוצאת המשחק 4-1. וגם שואו קיבל פה ושם איזה 4 דקות, יחד עם תוספת הזמן. אז, 3 שערים שהם ממצבים נייחים, כדורים ארוכים או כדור חוזר מנייח, ורק גול אחד במשחק רץ. נתון שאולי קצת מדאיג, אבל לא היה קל לחיפה להגיע למצבים ולכיבוש. אז בואו נפרק רגע מה ואיך. עד דקה 13, אומנם לפי המנהלת החזקנו ב-73% בכדור, אבל שימו לב לזה. 8 עיבודי כדור בהגנה, 7 עיבודי כדור במרכז המגרש. 15 עיבודי כדור אל מול 13 בלבד של באר שבע, שהם איבדו רק 5 בהגנה. זה היה בעיקר בגלל הלחץ של הפועל באר שבע, והעובדה שג'אבר פתח גבוה עם רפאלוב ואלי נשאר לבד ללא אופציות מסירה, וגם בוא נודה, משחק פחות טוב של אלי בתחילת המשחק. אחרי זה, כשג'אבר יישר קו עם אלי ופתח אופציות מסירה והשתחררות מלחץ, יחד עם רפאלוב גם שהגיע לגשר, אז את המחצית הראשונה סיינו עם 32 עיבודי כדור, הפועל באר שבע כבר סיימה עם 40. כאשר די השתלטנו על מרכז המגרש, ובמחצית השנייה זה היה סיפור אחר לגמרי. אותה סיימנו עם 30 עיבודי כדור, אבל שימו לב לזה, הפועל באר שבע סיימה עם 56 עיבודי כדור, 27 מהם בהגנה, 29 במרכז המגרש. ההבדלים נובעים בין היתר בגלל אחוזי החזקת הכדור. במחצית הראשונה החזקנו 60% בכדור, אבל בשנייה נתנו להם קצת להוביל, והחזקנו כבר 43%. אפשרנו לבאר שבע להניע, וחיפשנו את הפרצות והטעויות, והיו. והשחקנים שלנו היו ראשונים כמעט לכל כדור, וההובלה במחצית הכניסה סוג של רעב, שלא כמו במשחקים האחרונים שאחרי הגול הלכנו אחורה. כאן נראה שהם רצו לטרוף את הדשא. ותודו, באמת מזמן לא ראינו את זה. 88% דיוק במסירות, 20 בעיטות לשער, אחרי שעמדנו בממוצע של 9 בעיטות לשער לפני כמה פרקים. 8 בעיטות למסגרת, משהו השתחרר שם. ועל אף, כמו שאמרתי, שלא הרבה שערים הובקעו מתבניות התקפה, היה ניתן לראות את הרעב, ועם הרעב, אני מאמין שיבואו עוד שערים. לזה תצרפו את היכולת ההגנתית שהשתפרה פלאים, עם 53 השתלטויות על כדורים, 13 חטיפות ו-26.4% בהשתלטות על כדורים בחלק ההתקפי, אל מול 8 בלבד של באר שבע. במשחק הזה עשינו 19 עבירות, לדעתי, רובן היו עבירות של התלהבות. מעבר לזה, חייב לציין, ולא תשמעו ממני את זה הרבה, שלייבוביץ' די נתן למשחק לרוץ, וכמו שאומרים, פעם שלישית גלידה. סייף, שקצת לא מצא את עצמו בחנף ימין במשחקים האחרונים, וגם בתחילת המשחק, סוף סוף הראה ניצוצות. איזה ניצוצות? להבות. מאמצע המחצית הראשונה, הוא היה ראשון כמעט לכל כדור, עשה עבודה מצוינת כקיצוני ימני, לקח כדורים, ראשון, מסר, חילץ, ובעיקר, בעיקר, רצה להבקיע. היו כמה פעמים שבהן יכל למסור והעדיף לבעוט, אבל אני דווקא די אוהב את זה. הוא גם ידע מתי שאפשר לנסות את זה. וכמובן, באחת מהפעמים הוא נחסם על ידי דין, ובפעמים האחרות הוא בעד גבוה. אבל עצם זה, שהוא הכניס את עצמו למשחק, והשתפר באמת מדקה לדקה, מעודדת אותי. בעיקר בעיקר עם החיסרון של חלילי. וחג'אג' שצריך לזכור, שהוא חזר רק לפני משחק, הוא שיחק משחק שעבר 20 דקות, הוא חזר מפציעה של 3 חודשים. נתן משחק לא רע בכלל, ועם באמת קרוס אדיר וחכם לדין שלא הצליח לנצל אותו. אבל עם עלייה בכושר המשחק, יש לנו פה לא רק פרוספקט טוב מאוד להמשך הפלייאוף, אלא בעיקר בעיקר לשנה הבאה. אני כן רוצה לציין גם את כיוף, שנתן כמה הצלות מרשימות. לא רשמתי את הדקה, אבל שחקן באר שבע שנשאר לבד מולו בחלק הימני של הרחבה שלנו, שמאלי של באר שבע, וגם יצא לא רע לכדורי גובה, והרגשתי שיש שוער בשער. וכמובן, אי אפשר לשכוח, בישול לדין. נראה שהפרסומים על מחשבה להביא שוער שיהווה לו איזושהי תחרות, קצת מניע אותו. שימיץ במשחק טוב מאוד עם לא מעט הצלות בנגיעות קטנות, בלקיחת כדורים, שנייה לפני גול, בעיקר באלגנטיות, כולל החמצה אדירה מנגיחה משלוש מטר. ג'אבר אדיר כמו תמיד, עשה לא מעט פעולות הגנתיות טובות מאוד, הכנסת כדורים טובה, בעיקר השתחררות מלחץ. בא לבית באמצע המגרש ונראה שהשנה הוא עשה קפיצה משמעותית על אף הפציעה, ואני לא אתפלא אם לרפאלוב אין בזה חלק לא מבוטל. דין שחזר מפציעה נתן שני שערים יפים מאוד, נכון החמיץ ממטר, נכון בלם שתי בעיטות לשער שלנו אל להפועל באר שבע, אבל עם כושר משחק נקבל אותו ביכולת טובה יותר, ובעיקר בעיקר כמו שאמרתי, לעונה הבאה. וכמובן, גולת הכותרת מבחינתי זה רפאלוב, שהיה במשחק אדיר. אחרי כמה דחיפות של באר שבע, שיחק עם הכתף, פשוט ניקה שחקנים, ונתן כמה כדורים גדולים, כולל קרוס אדיר לנגיחה של דדיה, שזה בעצם בישול, אם היה בישול לשער עצמי, אבל הוא ללא ספק המנוע שהצית את המשחק שלנו, גם מול מכבי תל אביב, גם במשחק הזה, וברגע שנדלק לו הפיוז, הצליח להטריף את כל הקבוצה, ומאוד התבאס מהחילוף שלו, אבל טוב עשה דגו שהכניס את קינדה, שגם נתן לו קצת מנוחה, ובעיקר בעיקר מחיאות כפיים יחד עם חג'אג' ודין. באמת מגיע להם. בגדול, משחק טוב שלא מעט. אפילו אלי שפתח רע מאוד את המשחק, באמת והיה אחראי לחלק לא מבוטל מאיבודי הכדור של הקבוצה, שיפר את המשחק שלו, אבל נראה עייף מאוד וייתכן, ותהיה לו מנוחה בדרבי. אני לא מאמין, יש קיבעון מאוד גדול בנוגע להרכבים ולא משנים כל כך במכבי חיפה. אבל כיף לראות את חדוות המשחק של מכבי חיפה חוזרת, לצוגת כדורגל אולי לא מהמרשימות, אבל בואו לא נוריד רגע את גודל ההישג. 4-1, על מקום שלישי, עם הצהרת כוונות משכנעת מאוד, ובטח ובטח אחרי שהם ניצחו את מכבי תל אביב. אחרי שנהננו, בואו נעבור שוב מסמי עופר לסמי עופר. אל דאגה, בסיבוב השני זה לא יקרה הרבה, וכעת נעבור להכנה אל מול הדרבי, מול הפועל חיפה. אז בואו נשים דברים על השולחן. מולנו נראה הפועל חיפה שונה. היא לא תיראה אפילו קרובה ליכולת המבישה שהציגה מול מכבי תל אביב היום. שני שערים במחצית הראשונה תוך 5 דקות, ושני שערים במחצית השנייה תוך 3 דקות. זאת אומרת, תוך 8 דקות הם ספגו 4 שערים. לי זה קצת נתן איזושהי קונוטציה למשחק קשירת הסרוכים של בית שאן אי שם בעבר הרחוק. אבל עד למשחק הזה, הפועל חיפה בעונה מצוינת, מקום רביעי לקבוצה ששווי השוק שלה עומד במקום ה-50 מהסוף, 6.7 מיליון אירו. לצורך ההשוואה, מכבי חיפה היום עם שווי שוק של 28.6 מיליון אירו. אבל רוני לוי הצליח לגבש קבוצה לא רע בכלל שעובדת מסביב לתומר יוספי, שעוד קצת תרחיב עליו בהמשך. מלמד בחוד שנותן עונה עם תפוקה טובה מאוד, שחקני כנף מהירים מסוכנים כמו ברלין, קמרה, בוגנים ועוד. וכמובן, בעמדה הכי חשובה לרוני לוי והיא הקישור ההגנתי, דווקא שם הוא פחות מצליח לייצר חשיבות, לפחות במשחקים האחרונים כאשר סבג מקבל את רוב הקרדיט, בעונה שעברה, והצטרף אליו גם נוי או מלול, ודווקא במשחקים האחרונים סבא קיבל קצת פחות. הפועל חיפה מגיע למשחק הזה מהמקום הרביעי, עם 15 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו ו-10 הפסדים, כאשר הפרש השערים שלה אחרי המשחק היום עומד על פלוס 2, 42 כיבושים ו-40 ספיגות, והיא הקבוצה היום עם ההגנה הרעה ביותר בפלייאוף העליון, לפחות כרגע. הם עלו בשני מערכים עיקריים, 4-3-3 ו-4-2-3-1, כאשר הם רשמו 4 הפסדים וניצחון בודד על פני ריינה, ובעצם הנחילו להם את ההפסד היחידי עד כה. וצריך לומר שבשני המערכים המשחק הוא זהה, עם יוספי שהולך קדימה וצמד קשרים אחוריים שמשתנים. מכבי חיפה לעומת זו, בחמשת המשחקים האחרונים עיצבה את ההגנה פלאים מממוצע של 1.2 שערים למשחק, עומדת כעת על 0.8 שערים למשחק, שזה גבוה רק ב-0.07 מהממוצע העונתי שלה שעומד על 0.73. הפועל חיפה נמצאת בשינוי של 33% לרעה, כאשר ממוצע הספיגות העונתי שלה עומד על 1.33, ובחמשת המשחקים האחרונים הוא עומד על ממוצע של 2 שערים למשחק. מבחינת הביתות לשער, יש עלייה במכבי חיפה, כאשר הממוצע במשחקים האחרונים עומד על 13.8 ביתות למסגרת בממוצע למשחק, שזו עלייה של בערך 4 או 5 ביתות לשער אל המשחקים היותר מוקדמים שדיברנו עליהם. אך הממוצע ביתות למסגרת עדיין נמוך ב-30% בערך מהממוצע העונתי, שעומד על 6.35, ובמשחקים האחרונים עומד על 4.2. אנחנו אמנם בועטים קצת יותר, אבל עדיין פחות מדויקים, שזה גם בסדר. הפועל חיפה לעומת זאת עומדת על 12.5 בעיטות לשער ו-4 בעיטות למסגרת, שזה גבוה בחצי בעיטה מהממוצע העונתי, אבל בדיוק קצת יותר נמוך. דווקא ממוצע הכיבושים שלהם הרבה יותר נמוך בחמשת המשחקים האחרונים ועומד על שער למשחק אל מול 1.4 בממוצע העונתי. מבחינת כיבושים, מכבי חיפה רחוקה מאוד מהממוצע העונתי שלה, שעומד על בערך 2 שערים למשחק, וכרגע היא עומדת על 1.4. ייתכן שבמשחק הבא אנחנו כבר נתחיל לשפר את זה, וזה בעצם מספר את הסיפור של המשחקים האחרונים ועל כל מה שדיברנו עליו ועל היכולת ההתקפית של מכבי חיפה. לזה כמובן נכניס שכל החלוצים שלנו היו פצועים בתקופה האחרונה, אבל עדיין, תבניות ההתקפה המקריות שבנויות על טעויות יריב או יכולת אישית, משחק הטיקטוקים של חיפה שנראה נעלם, ודווקא היום במחצית השנייה ראינו ניצנים, כל אלו הם סוג של מראה על התהפוכות המנטליות שעברו על השחקנים שלנו מאז אותה נקודה, הורדת נקודה שנייה. אז תנו לי להסביר את זה רגע בפשט. במצב לחץ הנשימות שלנו מהירות והגוף נכנס למין מצב הישרדותי, ככה שרוב החמצן בגוף מובל למקומות חיוניים. המצב הזה נקרא fight or flight, מי שמכיר, לחימה או בריחה, שהם תהליכים מאוד מאוד פשוטים ובסיסיים, ותהליכי חשיבה מורכבים פשוט לא מצליחים להגיע לידי ביטוי. זה אגב, למה למשל להבדיל אלפי הבדלות, מלמדים נגיד בצבא, פקודות פשוטות כמו זיהיתי מחבל, מתקדם בדילוגים וקדימה הסתער, על מנת לגשר על הפער בתהליכים האלה כאשר הגוף נמצא במצבים האלה. בכדורגל זה מעט שונה, אבל דווקא בשלב הזה חיפה ניסתה לשחק מורכב עד עכשיו, וזו לדעתי הנקודה הקריטית של חוסר זיהוי סיטואציה של הסגל. דווקא עכשיו לחזור לשחק פשוט, אולי לא יפה, אבל פשוט, מסירות מרגל לרגל, דאבל פסים, תנועה לכדור וממנו, יכולים לעשות ועשו את כל ההבדל, ואחרי המשחק הערב נראה שהשתחרר הרבה יותר חמצן לשחקנים שלנו, והמשחק הבא לדעתי יהיה העדות אם תהיה או לא תהיה המשכיות לחמצן הזה. לדעתי גם להחתמה של בחר ולרצון של השחקנים להראות שיש להם מקום בשנה הבאה, יש חלק לא מבוטל בהתעוררות הזו. בהפועל חיפה יש את רביעיית ההגנה די קבועה שלהם עם מינון אליהו בימין, מיימבו ודיבה במרכז והרוש בשמאל. בקישור ההגנתי יש את מלול, שהוא בעצם הבנקר במשחקים האחרונים, ובדרך כלל אנחנו נראה את נוי או סבג, שסבג, כמו שאמרתי, היה פעם הבנקר. מעליהם ישחקו יוספי, שהיה לא קשיר למשחק היום, וחסרונו הורגש מאוד. והקיצוניים שהם קמרה, איתו בוגנים, ברלין או סנטוס, כאשר מלמד בחוד. אז הם אמנם נמצאים בפורמה רעה של 4 הפסדים ב-5 משחקים, אבל מולנו הם תמיד מגייסים את כל רוח הלחימה שלהם, ומגיעים לעשות לנו לא פחות מחיים קשים. עיקר המשחק שלהם עובר דרך יוספי, שמוביל את הקבוצה כמעט בכל פרמטרים. הוא עם 11 שערים ו4 בישולים, והוא זה שדי מנווט את המשחק שלהם. גם אגב בכמות העבירות הוא מוביל את הקבוצה עם 46 עבירות, והוא שחקן שמאוד מזכיר לי את רפאלוב במחויבות שלו למשחק. בחוד גיא מלמד עם 12 שערים ו6 בישולים, שחקן ותיק, חכם, מאוד מנוסה, שעושה עונה טובה. התנועה שלו חכמה מאוד והוא מושך איתו שחקנים ומאפשר לקיצונים ולכל מי שמסביבו להיכנס לשטחים שהוא משחרר. קמרה זה שחקן של יום. הוא מהיר מאוד, הוא חזק, הוא טכני והוא עם פוטנציאל אדיר שיעשה חיים קשים מאוד למגינים שלנו, ולדעתי הצד שיש שלו צריך להישאר קצת יותר מאחור. ואם רוני לוי ירצה להקשות עלינו, הוא יפתח איתו בימין וקצת ישתק את קורנו מאחור, כי בכל פעם שקורנו יעלה למעלה ולא תהיה איזושהי, נאמר איזו סגירה טובה של אחד מהקשרים ההגנתיים שלנו, זה יוכל להיות מסוכן. עכשיו אני לא יודע אם חג'וג' יתאים לסיוע בסגירה של קמרה, אבל אני לא חושב שלפחות בהתחלה דגו יעדיף את סוף. אולי אם יראה שחג'וג' וקורנו לא מסתדרים, וזאת בהנחה שקמרה אכן נפתח בימין. יחד איתו ישחקו או ברלין או בוגנים או סנטוס, ששלושתם אולי לא נותנים מספרים מי יודע מה, כאשר לסנטוס יש שער ובישול, לבוגנים 2 בישולים, זה יוכל להיות מסוכן. עכשיו אני לא יודע אם חג'וג' יתאים לסיוע בסגירה של קמרה, אבל אני לא חושב שלפחות בהתחלה דגו יעדיף את סוף. אולי אם יראה שחג'וג' וקורנו לא מסתדרים, וזאת בהנחה שקמרה אכן נפתח בימין. יחד איתו ישחקו או ברלין או בוגנים או סנטוס, ששלושתם אולי לא נותנים מספרים מי יודע מה, כאשר לסנטוס יש שער ובישול, לבוגנים 2 בישולים ולברלין שער ובישול. אבל הקבוצות של רוני לוי הן קבוצות הגנה. במשחק האחרון יצאנו בטקו, הוא סגר אותנו טוב מאוד, אבל אם לומר את האמת, או יותר נכון, בתקווה שהוא יפגוש בקבוצה עם חשק, מה שלא היה כל כך במשחק הקודם. דניס פוליאקוב, אגב, שהיה טוב מאוד במשחק הקודם, קצת נעלם מהרוטציה וכמעט שלא קיבל דקות במשחקים האחרונים. בכל מקרה, כמו תמיד, זה משחק שמאוד תלוי בנו, ואני חושב שההיעדרות של חלילי מהמשחק קצת משחררת את מכבי חיפה מהקיבעון של ללכת ולחפש אותו. ייתכן גם שההחתמה של בחר וההודעה על כך קצת הפיחה חיים בקבוצה, שמעבר למאבק כנגד כל הסיכויים, עכשיו כבר חושבת על העונה הבאה, ואולי השחקנים ירצו להראות שאכן יש להם מקום בסגל. אז הדרבי כמו כל דרבי יקום ויפול על משחק הלחימה, והיום חיפה הראתה שהיא שם, בכל הכוח, ראשונים לכל כדור, גם אחרי פתיחה רעה, ובעיקר לא ללכת אחורה אחרי כיבוש. נראה שדגו אכן מיישם את הטעויות של המשחקים האחרונים, אבל הוא עדיין מפחד לעשות חילופים מוקדמים, וחיכה לגול השלישי על מנת לעשות חילופים. נראה אגב שיש לו קצת יותר ביטחון היום מאשר במשחק שעבר, שבו הוא ביצע 2 חילופים. אז אני מאוד מקווה שנמשיך את הריצה הטובה הזו, בעיקר את התשוקה לכדורגל, כי בלי זה, בלי הרצון לנצח, שום דבר באמת לא יכול לקרות. ואולי, אם אגב לקיר, נראה יותר משחקים טובים של חיפה, ואולי גם נפילות של הקבוצה בצהוב. אני חושב שדגו יעלה בדיוק באותו הרכב כמו המשחק היום, אם כמובן לא יהיו פציעות עד שני הבא. אני חושב שאם דגו היה מקובע עד עכשיו, כאשר הקבוצה הראתה כזו עליונות על בר שבע, אני בכלל לא רואה אותו משנה ולו עמדה אחת, גם לא את אלי. השינוי היחידי אגב שאני כן מאמין שיהיה, הוא החזרה של שון להרכב על חשבון של שימית. מעבר לזה, אני רוצה רגע שבאמת תעצרו שנייה. תתנגו גם על ההצלחות הקטנות של העונה הזו, והיו לא מעט, ויתכן שיהיו עוד כמה. אבל הכי חשוב, אל תאבדו תקווה, ואולי נופתע לטובה. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, החי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות, וכמובן, ברכת חג שמח לכל מאזין ומאזינה ולמשפחות שלכם. והכי חשוב, יאללה מכבי!